התחלנו, למעשה כמעט גמרנו בפעם שעברה את דיני הליבון. ובאופן כללי אפשר להגיד שעברנו פחות או יותר על עיקרי הדברים, גם של הגאלה וגם של ליבון. ואני רק רוצה להוסיף קודם כל לגבי הסיום של מה שדיברנו. אנחנו בסוף השיעור דיברנו על ליבון קל, ודיברנו על זה שליבון קל אמור להיות לכתחילה שקש נשרף, ובדיעבד מספיק שיד סולדת נמצאת משני הצדדים. עכשיו אני, יש דברים שתובעים שחייבים להדגים אותם, אז אני רוצה להדגים לכם מה זה ליבון קל, שנייה אחת, ולשתף אתכם פשוט בסרטון קצר שלי, עוד שנייה. אם זה יעבוד לי. בוא נראה אם נצליח. שנה שעברה להדגים מה זה ליבון קל בענייני הקורונה, שאנשים היו צריכים להכשיר בבית הרבה דברים. זה מביא כל מיני דברים כאלה. אני אפסק את כל זה שנייה. אוקיי. עכשיו, רק אנחנו צריכים לעשות. תגידו לי רגע אם אתם שומעים.
ברכה, אנחנו היום מדברים על...
שומעים את ה...
כן, שומעים, שומעים.
דברנו על כבולעו כך פולטו. רוב הדברים די להם בהגאלה, הם בלעו על ידי נוזל ואפשר להכשיר אותם בהגאלה, כוסות צלחות, ספום, סירים, רוב הדברים. יש מעט דברים שדורשים ליבון, ליבון חמור, שמים אש בצד אחד עד כדי כך שאם ניתן מכה בצד השני יצאו ניצוצות. בדבר הזה כמעט ולא משתמשים ולכן אני לא מראה אותו, כי הוא בדרך כלל הורס את הכלי. לכן אנחנו לא מכשירים בדרך כלל תבניות אפייה בשביל פסח, אלא קונים תבניות אחרות או חד פעמיות. אגב, תנור שיש לו מצב פירוליטי, סלף קלינינג, בדרך כלל מגיע ל-350 מעלות צלזיוס, שזה נחשב כליבון חמור, ואם מותר לפי ההוראות וההנחיות לשים בתוכו דברים, מה שתשימו בתוכו נחשב כאילו עבר ליבון חמור. יש דבר אחר שנקרא ליבון קל. מה זה ליבון קל? הרמה מביא בסימן תפנון א', שליבון קל זה ליבון כזה, שאם אנחנו נחמם את הסיר מצד אחד, עד כדי כך שקש יישרף בצד השני, זה נקרא ליבון קל. מה זה מועיל? אז קודם כל, אנחנו נראה, במקום קש, אפשר לקחת טישור, אתם רואים, שמתי את זה עכשיו, בוא נראה, זה בדרך כלל לוקח דקה, אולי עוד רגע, זה עדיין לבן. תכף אנחנו נבדוק את הדבר. הדבר הזה, אולי נעשה עכשיו. וואו, תראו, זה כבר. בחלק הזה, ראיתם? קש נשרף, זה אפילו יכול להיות פחות חום מהדבר הזה. ואנחנו נעביר להמשך. הסיר כמובן שתעבדו עם משהו להחזיק יותר טוב מהדבר הזה, מגבת או משהו אחר. נראה שמתחילים, אז תראו איזה מהירות. השאר כבר נהיה מגן מהר. אפשר בכמה דקות לגמור סיר. אם הגז מלוכלך צהוב, אז זה יכול לעשות את זה שחור פה, ואז אתם פשוט מנגבים כך ומורידים את השחור בגב. גז כחול לא אמור להיות משהו, לפעמים זה קצת ייתן גוון אחר בצבע. בשביל מה לעשות ליוון קל? אז א', אפשר למלא סיר על ידי מילוי וגלישה. דיברנו על זה, אתה מלא מים עד שיגלוש. אבל לפעמים יותר נוח, יש לך הרבה סירים, אתה עושה בצורה כזאת כמה דקות אתה גומר סיר, לפעמים זה יותר נוח, אז אפשר לעשות בהתחלה את החלק התחתון, למדוד אותו, לבדוק שיש חום בכל הצדדים, ואז לעשות סיבוב ולבדוק באמצע, על ידי כך להכשיר את הסיר. דבר שני, לגבי מחבת, יש מחלוקת אם אפשר בעגלה או ליבון קל. אמנם כיוון שזה לפסח זה יותר, אבל יש מקום גם להתיר בעגלה, למלא מים עד שיגלוש, כמו שדיברנו, אבל יש יותר הידור לעשות את המחבת על ידי ליבון קל בדרך הזאת. דבר נוסף, ליבון קל מועיל אם יש לכלוך. למשל, בוא נאמר שאני רוצה לעשות עגלה לסיר הזה, אבל יש כאן איזה לכלוך גדול שלעבוד עליו, להוריד אותו, ייקח לי זמן. אני יכול לעשות לאותו קטע ליבון קל, ואז את שאר הסיר להכשיר בהגעלה. כאשר אני שם דברים בתוך תנור, אם יש דברים שעמידים בתנור, אז חום של 200 מעלות צלזיוס בתנור נחשב כליבון קל. כמו שאמרתי, לתבניות אפייה זה לא יעזור. אבל למשל, לרשתות של התנור יכול להיות שזה כן עוזר. אנחנו, כשמנקים את התנור, נשים את הרשתות בפנים ונפעיל יחד עם התנור למשך שעה, אבל כיוון שזה לא ברור זה עוזר לרשתות, כיוון כדאי לצפות אותם בנייר כסף. אז למדנו מה זה ליבון קל, מה זה ליבון חמור, ובקצרה אני אסביר רק לגבי מנגל שרבים שואלים אותי. מנגל צריך ליבון חמור, הרשת צריכה ליבון חמור, מאוד קשה לעשות את זה. אם יש מנגל ממש שמגיע על 350 מעלות, ישרוף את הכל מצוין. אם לא, מה שאנחנו עושים, אנחנו מנקים טוב, לא משתמשים כלומר 24 שעות בין החמץ למצה, ושמים את זה על האש כמה שאפשר, ומעבירים לצדדים כדי שהאש תגיע לכל מקום. אבל, כיוון שזה לא ברור לגמרי, עדיף לא לסמוך על זה לבד. ואפשר לפתור את הבעיה בקלות. קחו כמה אבנים קטנות, שימו על המנגל. תקנו רשת אחרת, זה לא יקר היום, וכמה עשרות שקלים אתה קונה רשתות טובות, שימו את הרשת החדשה על הרשת שיש לכם. יש לכם מנגל טוב, משוכלל, יקר, תשתמשו בו. אבל תשימו רשת נוספת, לפעמים אפשר ממש להוריד את הרשת הישנה ולשים חדשה, אבל הרבה פעמים אי אפשר. שימו אבנים, שימו את הרשת החדשה על הישנה, ובצורה כזו תהפכו את המנגל למהדרין. בהצלחה רבה בעזרת השם.
האם יש לכם שאלות על הסרטון?
לא, הפוך, הרב, אני יכול להגיד ששנה שעברה אני באמת לא הבנתי, כי הסיר שלי לא הגיע למצב שהטישו משתחם. עכשיו אני רואה שפשוט צריכים לשרוף אותו מכל צד בנפרד, זה ממש פתר לי את הבעיה שהייתה לי.
אני שמח, תשמעו, יש דברים שאם אתה רק מדבר בשיעור ואתה לא רואה בעיניים, זה לא יעזור. אתה חייב לראות בעיניים. אחרת היה חשוב לי שתראו את הסרטון, כי אני חושב שזה משנה את הכל, לדעת איך עושים.
אני לא הבנתי, לא הבנתי מה שבזה פתחת עכשיו, וגם אמרת בשביל שעבר, באיזה מצב אנחנו רוצים לסמוך בליבון קל, אפילו אם הקש לא נשרף, זאת אומרת, אמרת איזה משהו כזה, נכון?
כן, אז אני אסביר קצת. תראו, למשל, כשאני עשיתי עכשיו את ההכשרה, כשאני מגיע לידיות, קשה לי לבדוק בדיוק בידיות מה קורה, אני לא יכול לשים הקצה של הידית נייר, אבל אני יודע שהתחושה שזה הגיע גם לליבון קל, כי אני רואה את שאר הסיר, ואני יודע שזה בוודאות הגיע לרמה של יד סולדת, שזה אין מה לדבר. או למשל בצבא. אז הרב עמיטל כתב, אז הוא נתן שיעור, זה הודפס ב... רסיסי טל, תשובה על ליבון קל, רסיסי טל סימן כ"ח נדמה לי, שהוא מראה באמת מהרבה ראשונים, שחלק מהם אני הבאתי בשיעור הקודם, שליבון קל בעיקרון, אם זה יד סולדת משני הצדדים, זה עובד. עכשיו, יש מקרים שפעמים אתה תקוע, יש פעמים מקרים בצבא או דברים שאין לך אש כזאת טובה, ואתה נאלץ להתבסס על ליבון קל שהוא קצת פחות ממה שהיית מצפה. ובמקרה כזה, אז יש מקום לסמוך על זה שאתה יודע שלפחות זה הגיע לרמה של יד סולדת. בסדר, יש עוד שאלות או שנעבור לנושא הבא?
אפשר אולי לשלח לנו את הסרטון ונעביר אותו הלאה?
כן, אני אשלח לכם עכשיו, יש לי סרטונים 20 כאלה ביוטיוב, על כל הדברים של פסח, לא רק על זה. יש 20, אולי יותר מ-20, על כל הכשרת הבית לפסח. ובספר החדש שלי, שערב פסח חל בשבת, אז יש איזה פרק על הכשרת הבית לפסח, וליד כל כלי במטבח יש ברקוד כזה שאתה לוחץ עליו, ואז אתה יכול ישר להגיע לסרטון. אבל אני אשלח לכם, רק שתדעו שגם על דברים אחרים יש. רגע.
זה, הרב, זה מהדורה חדשה של הספר או של ספר חדש?
מהדורה חדשה. במהדורה הישנה של הספר לא ידעו מה זה ברקוד. ידעו מה זה ברקוד אולי לסופר, אבל לא...
מוכרים את הספר הזה במכון
הרב? אני לא יודע, אבל אני אמור להיות שם או שלישי או חמישי, אז אם תגידו לי, אני אחבר אתכם לגלעד והוא יביא ספרים. זה הספר על ערב פסח שנחל בשבת, אבל יש בו פרק גם על הכשרת הבית לפסח.
אוקיי.
הרב, אפשר לשאול שאלה?
כן.
הזכרת לגבי התבניות בתנור, את העניין של לעטוף באלומיניום. בכלל אני שואל על כל העניין של לעטוף באלומיניום, יש כאלה שעוטפים גם את החצובה ואת הפלטה. כאילו, מה המשמעות? מה זה עוזר כאילו? ממה היא נפשך? זאת אומרת, אם יש פליטה של חמץ, אז זה גם עובר את האלומיניום, לא?
אז השאלה היא טובה, ובואו ננסה להסביר את הדבר הזה, ומתי צריך, ומתי אין עניין לעשות את העיטוף הזה באלומיניום. אז קודם כל, העיטוף באלומיניום עוזר מתוך נקודת הנחה שיש לנו כלל שאין דופן בולעת מחברתה בלא רוטב. זאת אומרת, אם יש לנו שתי מתכות שהן נוגעות אחת בשנייה, ואחת כשרה ואחת לא כשרה, לא עובר טעם מאחת לשנייה. טעם יעבור רק על ידי נוזל. עכשיו ניקח את הפלטה של שבת. הפלטה של שבת זו דוגמה טובה. אתה מחמם את הפלטה של שבת. מצד אחד, אם אני מסתכל כבולעו כך פולטו כפשוטו, תחמם אותה שעה, כבולעו כך פולטו. אם אני אומר שצריך רמה של ליבון, ואם אני אומר שצריך ליבון חמור, יש לי בעיה. זה לא מגיע לליבון חמור. עכשיו, יש כל מיני מחשבות איך אפשר לגרום לפלטה להיות חמה יותר, אבל אם אתה מפעיל את הפלטה לשעה, ואתה אומר, תשמע, אולי זה טוב, אבל אני רוצה להיות מכוסה. אם אתה מכסה בנייר כסף, עווה. למה נייר כסף עווה? לא נייר כסף שנקרא. אז אתה יודע שבין הפלטה ובין הנייר כסף יבש. אם יבש בין הפלטה לנייר כסף, זה אומר שאפילו אם הפלטה לא קשרה, אם תשים משהו מעל הנייר כסף, הוא יישאר קשר. כי לא יהיה מעבר טעם בין הפלטה למה שמעל הנייר כסף. ולכן, בכל המקרים שאני אומר, תשמע, אני קצת בספק, לחסות מלמעלה, זה יכול לעזור, בתנאי, עוד פעם, שבין הכלי לבין הנייר כסף יבש, אחרת הכל מחובר, אז כבר אין טעם. אני, אם יש לכם עוד שאלות, אני מוכן להתייחס, אם לא, אז תראו, אנחנו דיברנו בסך הכל על עיקרי הדברים, גם בהכשרת כלים, בהגלת כלים, וגם בליבון, וחשבתי שאולי עכשיו אנחנו נעבור אל הכלים עצמם, אל המטבח, וננסה לדבר על חלק מהדברים כבר דיברנו, אבל ננסה ככה יותר לתת ולהסביר דברים נוספים שאולי על חלקם לא דיברנו, שיש דברים חדשים שצריך לדבר עליהם. והייתי רוצה להתחיל מהכשרת השיש, ואחרי זה הכיורים. הדברים האלה דיברנו על חלקם. אז קודם כל, יש כל מיני סוגי שיש. יש שיש שהוא אמיתי, שהוא שיש מאבן, שיש כמו גרנית, שיש כמו, נדמה לי שיש חברוני, שזה שיש ממש. כאשר מדובר על שיש ממש, על אבן, יש מחלוקת ראשונים, האם אפשר להכשיר אבן. ולמעשה, לדעת הריף והרמב״ם, אפשר להכשיר אבן. יש אומנם דעה של רב הייגאון, שחשב שזה כמו חרס, שלא מועילה לזה הגלה בכלל, אבל ההלכה שנפסקה ששיש, אפשר להכשיר אותו. אז זה נחשב כמו אבן, ואפשר להכשיר אותו. עכשיו, אני מדבר עכשיו על שיש אמיתי. אז עוד פעם, אני מדבר או על שיש שהוא כמו שיש גרנית, או שיש אחר מאבן אמיתית, או על שיש מנירוסטה, או על שיש מנירוסטה, שגם הוא בעיקרון צריך להיות אפשרי להכשרה. אז אם אני אדבר על משהו שאפשר להכשיר, דברים שאי אפשר לדבר עוד. אם אפשר להכשיר, איך צריך להכשיר שיש? לכאורה, לפי מה שלמדנו, איך הדרך להכשיר שיש?
לא היה, מה, הוא לא כלי ראשון, כנראה מהירוי כלי ראשון, צריך ללך שהוא מתלכלך.
לכאורה, מהירוי כלי ראשון, הרי איך שיש מקבל בליעה של חמץ? הוא מקבל, לכאורה, מהירוי כלי ראשון. יש איזה סיר...
שמים את הסיר עצמו, הסיר עצמו הוא כלי ראשון, שמים אותו על השיש, אם השיש רטוב, אז כלי ראשון.
אז זאת שאלה מאוד מעניינת. מאוד מעניינת. לכאורה, אנחנו היינו אומרים שזה עירוי כלי ראשון. עכשיו, יש מקום לחשוב, ואתה אומר ששמים, מי אמר את זה, אסף?
כן.
אתה אומר ששמים את הכלי עצמו, לפעמים, על השיש. אמנם לכאורה, זה ששמים את הכלי על השיש, זה לא צריך כל כך להפריע לי. למה? אם הכלי יבש והשיש יבש, אז אמרנו מקודם, אין דופן בולעת מחברתה ולא רותם. אז נגיד, טוב, אולי לפעמים שמים את הסיר ויש קצת רטיבות, הוא חם ויש רטיבות וזה עובר.
אבל זה לא פלטה השיש, הוא לא מקור חום.
זה נכון, זה נכון, הוא קר. אבל גם אם הוא קר, אז אוקיי, יש עליו בליעה מכלי ראשון. אתה צודק, כשפלטה, זה בליעה עוד יותר חזקה. אז אולי נגיד את זה. עכשיו, יש מחלוקת בין הראשונים בדבר הזה. אתם רוצים שאני אכתוב את זה במצגת או לא?
זה תמיד טוב.
אז שנייה.
רגע. השיש לא יכול להיות גם שיעוף מהסיר, כאילו ישר אוכל מהסיר לשיש?
מאוד מעניין. מאוד מעניין. אז בואו נראה רגע.
לספרדים אולי זה פחות זה, כי זה לא הדרך הבליעה השכיחה שלו, כאילו, אבל לאשכנזים יכול להיות שאם הוא בלה פעם אחת פעם אחת.
אז בואו נראה. וואו, איזה מצגת ארוכה, תגיד, כמה דיברנו כבר? לא יאומן, כמה אפשר לדבר על נושא אחד? או. שיתפתי אתכם, נכון? אתם רואים את המצגת?
כן.
אוקיי. אז הכשרת שיש. נגדים טיפה. אני פשוט צריך להתרגל פה טיפה, זה חושב חדש. אני יודע למה לא נותן לי להגדיל את האותיות וקונטרול. טוב. אז הכשרת שיש. אז יש לנו דרך אחת, שזה הגאות מימוניות. הגאות מימוניות אומר, צריך להכשיר בעגלה, כי השימוש הוא על ידי עירוי, אז מכשירים על ידי עירוי. אז זאת שיטה אחת. הכשרה ועירוי, קיבלה על ידי עירוי. דרך שנייה, כתב הרוקח. הרוקח ומעריבי, הם אמרו צריך להכשיר על ידי אבן מלובנת. ולמה? הם אמרו לפעמים שמים פשטידה חמה, בדיוק מה שאמרת, שזה גוש, שזה כמו כלי ראשון, שמים את זה על השיש. אז הרוקח, מערי, וייל, אומרים, צריך אבן מלובנת, שזה, כשאתה שם אבן מלובנת על השיש, ושופך עליה מים, זה כאילו כמו כלי ראשון, כי לפעמים שם פשטידה, על השיש, ודין גוש ככלי ראשון. אז עוד דעתם, יש עוד דבר שאומר הפרי מגדים.
דיבר כאן על פסח או על איסור להיתר, כאילו על חלב ובשר.
הם מדברים שם על פסח, נדמה לי.
אני אומר שיש בליעה.
כן, הם מדברים על פסח, הם מדברים על פסח, אבל לא ברור שיהיה הבדל בין הדברים. יש לנו עוד דבר נוסף שאומר הפרי מגדים. הפרי מגדים אומר ש יש אירועים רבים, זה לא פעם אחת. הוא אומר שאירועים רבים נחשבים כמו בישול על האש. ואז הוא אומר שבאמת לפי זה יהיה צורך בהכשרה של אבן מלובנת. בשולחן ערוך, בתפנו לאלף סעיף כף. פוסק השולחן ערוך. אז לא גדל לי. אולי פנקשן. המחשב הזה תמיד לוחצים קונטרול, ואת הסוגריים המרובעים, זה מגדיל את האותיות. כאן זה לא מגדיל לי, טוב. כאן אני יכול להגדיל, נכון? כאן, כאן.
זה קונטרול שיפט וצדיק סופית. כאילו החץ הזה.
אופה, לא. קונטרול?
קונטרול שיפט, והחץ, כמו איפה שנמצא צליק סופית. וקודם כל צריך לסמן את המילה.
מה זה שיפט פה? אולי זה שיפט? לא. אה, טוב, יפה. הוא רק שינה לי אותו הצידה.
תעשה אלט, או קונטרול שיפט של הצד השני.
אוקיי. שולחן ערוך אומר השולחנות, והתיבות שמצניעים מהם אוכלים כל השנה, רגילים להראות עליהם מים רותחים, לפי שלפעמים נשפך מרק מן הקדרה לתוכן. שולחן ערוך אומר, מה החומרה שלי? החומרה שלי זה עירוי מים רותחים. למה זה חומרה בשבילו?
כי בדרך כלל זה לא קורה. רוב התשמיש זה בעצם...
בדיוק, לא השולחן ערוך הולך לפי רוב תשמיש. אז אומר בכלל הכל חומרה, גם משפוך מים רותחים, כן? בואו, כאילו, אוקיי, נשפוך מים רותחים. הכל חומרה. אבל כל זה לשולחן ערוך. לדעת הרמה, הרי אנחנו לא מקלים בדבר הזה. אז לדעת הרמה, זה כבר יותר מסובך. הרמה לא אומר שם שום דבר, אבל המשנה ברורה, בוא נעביר אותו, משנה ברורה, בואו נראה אם זה יעבוד לנו. אוקיי. גם שיטה. אומר המשנה אמורה להראות עליהם מכלי ראשון, ומערים וייל, קופצה לי ג' פסק זה לא מהנעיר, יש לפעמים, ישים עליו פשטידה חם, ואבי כאילו ישתמש בכלי ראשון, אלא יכשירם על ידי אבן מלובן, וישפוך עליו רותחין, ויגלגל למקום אחר, וישפוך עליו כדי שילחו הרותחין וכולו. אז הוא אומר ש... תשים את האבן המלובנת, תשים את האבן המלובנת, אתה יכול לשים את זה או לפני שאתה שופך את המים, או אחרי, ואז בצורה כזאת, אם יש אבן מלובנת צמודה למים, זה נחשב כמו הרתחה ממש. עכשיו, במציאות שלנו מקובל לומר שקומקום חשמלי, שיש בתוכו ברזל לוהט, נחשב כמו אבן מלובנת. וכשאני שופך מקומקום חשמלי, שזה בסדר. שזה כאילו שפכתי מאבן מלובנת, בגלל שזה כל הזמן מחובר לאבן מלובנת. וכיוון שכל העניין של שיש זה חומרה, אז מסתבר שאפשר לכתחילה להשתמש בקומקום חשמלי, ואז זה פותר את כל הבעיה. בגלל שאתה משתמש בקומקום חשמלי, אז אין לך בעיה של... לא מפריע לך להחמיר פה, כי בכל מקרה, זה מה שיש לך בבית. אז למעשה, עיקר הדין שדי בעירוי רותחים, ובמיוחד בשיש כיום, שלא שופכים עליו הרבה רותחים. זה לא כמו הפרי מגדים, שאומר שופכים עליו הרבה רותחים, אבל נכון לעשות זאת באמצעות קומקום חשמלי, וכיוון שיש לו גוף חימום, רותח, כי הרגע התנתק מהחשמל, כלומר, אתה עושה את זה מיד שמתנתק, נחשב כאבן מלובנת. ורק אני אגיד כמה כללים הדבר הזה. אז כלל אחד, אתה צריך לדאוג לשפוך את המים הרותחים באופן שהמים עצמם יגיעו לשיש, ולא איזה משהו שנגרר מהם. עם קומקום חשמלי אפשר לעשות בערך מטר וחצי. אז אתה שופך על המטר וחצי. אבל אם זה ממשיך הלאה, ואיכשהו נגרר, זה לא עוזר. כי זה לא מים רותחים, זה צריך שאתה שופך מים, לא ששפכת מהמים, איכשהו זזו הצידה. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך לדאוג שבכל שפיכה השיש יהיה יבש. ניקית את השיש, תייבש אותו, תשפוך מים, אבל עכשיו אם אתה עושה עוד קטע, תנגב אותו קודם. אם השיש יהיה רטוב, אז המים הקרים יקררו את המים החמים, וזה לא יצליח להכשיר את השיש. במיוחד שתתאג עבר. דבר שלישי, אם השתמשו בחמץ חם על השיש ב-24 שעות האחרונות, נצטרך להוסיף קצת סבון למים. אם לא עשו את זה, אין בעיה. אבל אם עשו את זה, נצטרך להוסיף קצת סבון למים. עקרונית, אם אדם עשה את זה, הוא לא חייב לחסות, לא בנייר כסף ולא בדבר אחר. ויש רבים שנוהגים גם לעשות את זה וגם לחסות. ויש שיש שהוא לא שיש אמיתי, ששם כדאי בכל מקרה גם לעשות עם קומקום וגם לחסות. ואם אדם חושש שהשיש יתקלקל, אז הוא יכול לנקות טוב ורק לחסות. רק כשמחסים, אז או כיסוי כזה או שמהשיש לכיסוי יהיה יבש, או אני שם בשנים האחרונות, 15 שנים האחרונות, PVC, לוקח, גזרתי אותו מדויק, שם אותו על השיש, הוא עווה, גם אם תסיר שים חם על ה-PVC, ואף אחד גם לא ישים כל כך, החום לא יגיע לשיש, ואז אני מנקה אותו טוב, אני גם שופך מים רותחים, אבל אם אדם לא ישפוך, זה לא נורא כל כך, אבל זאת פחות או יותר הדרך של השרה של שיש. האם יש שאלות? מוריי ורבותיי, אנחנו בזה סיימנו את השיש, ואנחנו בעזרת השם נמשיך בכלים נוספים במטבח, למדנו את היסודות, אז עכשיו זה הרבה יותר מעניין וכיף ככה לעבור על הדברים, ועד פסח נוכל לעבור על כל הדברים האחרים בעזרת השם, אז שיהיה לכולם יום נעים, יום טוב, והצלחה לכולם, וניפגש בעזרת השם.
רב? כן. הרב, מה ששמים את הנייר כסף זה חומרה או שזה מנהג? כאילו,
אם זה שיש אמיתי, אם זה שיש אמיתי, זה חומרה. אם זה שיש לא אמיתי ושיש זה, אז יש יותר סיבה לזה. זה לא מנהג, אין פה מנהגים. לא חושב שזה מנהג. זה חומרה שאפשר לעשות אותה ואפשר לא לעשות אותה. ערבים עושים אותה. אני גם עושה אותה אצלי. בעיקרון, אם זה שיש אמיתי ושפכת כמו שצריך ניקית, לא חייבים מצד הדין. הרבה פעמים עם ישראל עושה את זה, בכל אופן להיות רגוע, אתם יודעים, בפסח מוסיפים חומרות, אז בסדר, אבל זה בדרך כלל כן חומרה.
מי שלא מתכוון לדור בית בפסח, מבחינת כל הכלים והדברים האלה שהוא צריך לעשות?
מי שלא נמצא בפסח בבית?
כן.
מי שלא נמצא בפסח בבית, לא צריך לעשות כמעט כלום. לא צריך רק מנקה את הבית, הוא לא צריך לעשות שום הכשרה לשום דבר. הדבר היחיד שדברים שיש בהם חמץ, כמו תנור, אז שיפגום גם רק את החמץ בעין, שרואים בעין, אתה מבין? שינסה את זה לפגום, זה גם מדין אולי חמץ שעבר עליו הפסח אחרי זה, שישפוך עליו קצת פרי וינגב כמה דקות, זהו.
הרב, אתה יכול לחדש שוב מתי בעצם משתמשים באבן מלובנת?
הלכה למעשה, אני חושב שהיום לא משתמשים בכלל באבן מלובנת. משתמשים בעיקרון, יש דברים שלא רק שופכים מכלי, אלא כששמים כלי רותח על השיש. פיצה על השיש, רותח. אבל באמת, כיוון שקומקום חשמלי שווה אבן מלובנת, אז זה כבר פחות רלוונטי למעשה, כי בכל מקרה נשתמש בקומקום חשמלי, זה בדרך כלל יהיה הדרך.
אוקיי, תודה.
טוב, אז בעזרת השם, יום מקסים שיהיה לכם, ובהצלחה לכולם.
תודה רבה. יום טוב.
שמחה להתראות.